ערב טוב, היום אנחנו נעסוק בנקודה אחת, נשתדל לעמוד בזה, בנקודה אחת קטנה, אבל מאוד משמעותית, באחת מהסוגיות אולי היותר, לא נקרא להן מוזרות, אבל היותר לא ברורות בתורה. בכלל, פרשת וישלח, אם אפשר לומר, בעצם מחברת אותנו, אם אפשר לומר לפרשת תולדות, כשבאמצע עברה פרשת ויצא, במפגש המחודש של יעקב עם עשיו. וכרקע למפגש הזה וכהכנה למפגש הזה, אז מופיע הסיפור הידוע של המאבק שבין יעקב למה שהתורה קוראת איש, אם נקרא את הפסוקים, לאחר שהמנחה עוברת מיעקב לעשיו, מיעקב לעשיו, ואז כתוב, פרק למד ב' פסוק כ"ג, ויקום בלילה הוא ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו ואת 11 ילדיו ויעבור את מעבר יבוק ויקחם ויעבירם את הנחל ויעבר את אשר לו. ועד הפסוקים שאנחנו רוצים להתמקד בהם היום, ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש אמו עד עלות השחר ויער כי לא יכול לו, כלומר אותו איש לא יכול ליעקב, ויגע בכף ירחו ותקע כף ירח יעקב באבקו אמו. ואז אומר האיש, ויאמר שלחני כי עלה השחר, ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני, כך עונה יעקב לאיש. ויאמר אליו מה שמך, ויאמר יעקב, ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. זאת הפעם הראשונה ששם יעקב משתנה לישראל, לא שיעקר, כמו שהגמרא אומרת, שם יעקב במקומו, אלא ששם ישראל יקר ויעקב תפל. ואז וישאל יעקב, ויאמר אגידה נא שמך, ויאמר למה זה תשאל שמי, ויברך אותו שם. ויקרא יעקב שם המקום פניאל, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותנצל נפשי. ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל והוא צולע על ירחו. ואז מופיע פסוק תמוע מאוד. על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה. למה? כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה. איזשהו סיפור, שהוא סיפור לא שקרה פעם איזשהו מאורע היסטורי, חשוב יותר, חשוב פחות, אלא יש לסיפור הזה נפקמינה לדורות, שאנחנו נאסר עלינו לאכול את גיד הנשה. עד, כמו שהתורה אומרת, עד היום הזה, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה. דרך אגב, זה מאוד מעניין, שאין עוד עדיין בכלל בני ישראל במציאות. מבחינה היסטורית, עוד אין בני ישראל. בני ישראל הגיעו אחר כך. אם בני ישראל לכוונה עם ישראל, אנחנו עדיין לא הגענו לשם, יש 12 שבטים, בסדר גמור, אבל אנחנו עוד לא עם. בני ישראל אנחנו נפגוש בספר שמות, או בסוף ספר בראשית, כשירדנו למצרים. בכל אופן, אם כן, מה בעצם היה בסיפור הזה שנפסק להלכה לדורות מצוות או איסור אכילת גיד הנשה? כידוע בספר בראשית, לפי חלק ממוני המצוות, יש שלוש מצוות. מצוות פרו ורבו היא מצווה כללית. מצוות ברית מילה, כלומר פרו ורבו זו מצווה שמצווה האדם בכלל, באשר הוא אדם, לפרוט ולרבות. האמת שגם בעלי החיים מצווים על במצווה הזאת. מצוות ברית המילה היא מצווה ש... מיוחדת לא רק לישראל, אלא גם לישמעאל. אם כן, פרו ורבו, בעיקר בני האדם, גם בעלי חיים. ברית מילה, ישראל, אבל גם ישמעאל. גיד הנשה, זאת כבר מצווה שלישית. זאת כבר מצווה שמיוחדת לבני ישראל, שלנו לבד. אלה שלושת המצוות המרכזיות של ספר בראשית. טוב, אז יש הרבה פירושים לכל סוגיית המאבק. הפירוש הידוע מופיע ברש"י, ויאבק איש, אומר רש"י מה שאומר, ואז בסוף הוא אומר, מביא את דעת חכמים, ופרשו רבותינו זיכרונם לברכה, שהוא שרו של עשיו. אוקיי, מדובר על שר של האומה העשיווית, איזשהו מלאך, שהתגלה ליעקב באופן ממשי כאיש, כאדם, ובעצם המאבק הזה שבין יעקב למלאך, לאיש, שבעצם המלאך, זה בעצם מאבק בין יעקב לשרו של עשיו, שהוא בעצם איזושהי הקדמה, למפגש עתיד להיות בין יעקב לעשיו ולאופי הקשר במהלך כל הדורות. זה הפירוש הידוע, זה הפירוש המקובל. המלבים הולך בכיוון, לא הייתי אומר שהוא מבטל את הדעה הזאת של חז"ל, חס ושלום, אבל הוא מעמיק אותה. הוא מעמיק אותה ממקום בלתי צפוי. אז אנחנו נלמד היום את המלבים, לשם שינוי, יש לנו רק צד אחד בדף הזה, אבל גם הצד הזה, אני חושב, הוא יקר, הוא חשוב. אז בואו נתחיל במקום מספר 2 במלבים. הסוגיה הזאת של יעקב ועשיו, בסוגיה הזאת עסקנו בפרשת תולדות, למדנו מה שלמדנו. היום נתמקד כהמשך לדברים, אבל מזווית קצת שונה. אומר המלבים, לכן מצד אחד זה יהיה קצת חזרה בהתחלה, אבל אחר כך אנחנו נתמקד בנקודה הספציפית של היום. ויוותר יעקב לבדו, זה הנושא שלנו היום. מי זה בדיוק היעקב לבדו הזה? ויוותר יעקב לבדו, אומר המלבים, כבר התבהר בפרשת תולדות, כי עשיו ויעקב נבראו מתנגדים בטבעם מלידה ומבטן ומהיריון. זה לא איזשהו חיכוך כתוצאה מאיזשהו מאורע שקרה ביניהם במהלך המציאות המשותפת שלהם, אלא הם בטבע, כתכונה, כאופי, נבראו מנוגדים אחד לשני. זה לרע וזה לטוב. באופן יותר מדויק, מה הכוונה לרע ולטוב? זה לממד הגשמי וזה לממד הרוחני. זה לפרטי וזה לכללי. הנה, יסביר המלבים. כל זה כבר ראינו, אז נתקדם יחסית מהר. שכמו שבעולם הכללי ברא השם טוב ורע, כלומר גשמיות ורוחניות, כלומר הופעת החיים ומקור החיים, כשהגשמיות היא לא רע מצד עצמה, כלומר כשהגשמיות מוארת מהאור הרוחני, זה בסדר גמור, ככה צריך להיות. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הגשמי לא לחינם. אבל כשהגשמיות נפרדת ממקורה, מהעולם הרוחני, שהוא בעצם המקור והשורש שלה, אז היא רעה. כמו שהקדוש ברוך הוא ברא כאן את יעקב ועשיו, זה לרע וזה לטוב, כך גם בעולם הכללי, הקדוש ברוך הוא ברא טוב ורע, גשמיות ורוחניות, את זה לעומת זה. ולא רק שיש בעולם באופן כללי טוב ורע, גשמי ורוחני, או רוחני וגשמי, ולא רק שיש יעקב ועשיו רוחני וגשמי, וראינו את המלבי מה הייתה התוכנית של יצחק ומה לימדה אותו רבקה, אלא בכל אדם, וכנגדם ברא את האדם מורכב משניהם. כי זה לא רק שבמציאות הכלל עולמית יש מציאות של טוב ורע, ולא רק שבמציאות הבינלאומית יש מציאות של יעקב ועשיו, אלא גם באדם עצמו, באדם הפרטי באשר הוא, יש איזה יעקב קטן ועשיו קטן. יש טוב ורע. וכנגדם ברא את האדם מורכב משניהם, ונתן הקדוש ברוך הוא בחירה חופשית לאדם, ונתן לו הממשלה והבחירה להטות המוזניים כפי אשר יבחר. טוב או רע. כלומר, האם הרוחני יאיר את הגשמי, או הגשמי יחשיך את הרוחני. אז כמו שהקדוש ברוך הוא ברא באדם, כך ברא בעמים, וכך ברא בהוויה כולה. כן עשה שני אומות נפרדים, אדום וישראל. את זה לעומת זה. זה להשם, וזה להזזל. ועל ידי כוח הבחירה בכלל האומה, שימו לב, על ידי כוח הבחירה, כמו שיש ביד האדם הפרטי, כוח הבחירה לבחור בטוב, כך יש ביד האומה הכללית, כלומר כלל ישראל, ביחס לעשיו, ביחס לאנושות, ועל ידי כוח הבחירה בכלל האומה, כלל ישראל, יש בידם להטות הפלץ לטוב. את ישמעו ישראל, את ישמרו ישראל תורת השם ומצוותיו, אז, כמו שבאדם הפרטי, הרע יקנו על הטוב, הגשמי ינוהל על פי הרוחני, כך גם ברמה הבינלאומית, הכלל אנושית, ואז יהיה אדום נכנע תחת ישראל. כמו שיקנע החומר תחת הצורה, באדם הפרטי, השומר תורת אלוהיו. אז כמו שבחיי היחיד, האלוהי צריך לנהל את הטבעי, כך בחיי הציבור, האלוהי יכול לנהל את הטבעי. זה לא אומר שאנחנו צריכים לבטל את הטבעי, זה אומר שהטבעי הוא חשוב, אבל רק האלוהי ייתן לו את הערך, את הכיוון, את המטרה וכו'. אז בכוח הפרט, להגביר את הטוב על הרע, בכוח האומה, להגביר את עצמה על אדום וכו'. זה אם אנחנו באמת הולכים בדרך שהאלוהים מתגלה דרכנו. אבל אם חס ושלום להפך, או בנוטשם תורת השם, אבל אם אנחנו פונים עורף לעצמיותנו, יגבר עשיו ויקנו תחתיו. אז עשיו הכללי יכניע את יעקב הכללי, כלומר אדום יכניע את ישראל, כמו כיקנה הצורה תחת החומר באיש אשר יכניע נפשו תחת גופו. כמו שהחומריות יכולה להכניע את הרוחניות גם באדם הפרטי. אם כן, אנחנו מתחילים להבין שכנראה המפגש הזה שבין יעקב לעשיו הוא לא מפגש בין שני אנשים או אפילו בין שני עמים. אלא זה מפגש כללי בין טוב לרע, והמפגש הכללי הזה הוא בעצם נמצא באדם בתוכו פנימה. בכל אחד מאיתנו כפרט נמצא יעקב העשב הזה. ובכל דבר שבעולם, אומר המלבי, יש כוחות עליונים המנהיגים את הכוחות התחתונים לטוב ולרע, לחסד ולשבט. כמו שבאדם הפרטי יש יצר טוב ויצר רע, המנהיגים כוח השכל והנשמה וכוח החומר ונפש הבהמית. כלומר, כמו שבאדם יש כוחות מנהיגים שבאופן כללי הם שכל ונשמה, כך יש כוחות אמורים להיות מונהגים, שהם מה שהמלבי כאן קורא כוח החומר ונפש הבהמית. כמו שבאדם הפרטי יש יצר טוב ויצר רע, והטוב אמור לנהל את הרע, או להפך חס ושלום, כך הקדוש ברוך הוא ברא באדם כוחות שיוכלו לנהל את הכוחות היותר נמוכים. אבל גם אפשרות שהכוחות הנמוכים ישתלטו על הכוחות היותר עליונים. וכן, כמו שזה באדם הפרטי, זה במערכת הלאומית. וכן יש כוח עליון הנקרא שר ישראל, הוא הקדושה הכללית השומרת את ישראל, והמאפשרת את הופעת הכוח הישראלי הקדוש המיוחד לישראל. ויש להבדיל מהכוח הזה, הנקרא שר ישראל, וכוח הכללי הממונה לרע, הוא סמאל, שרו של עשיו, הנוטה לצד שמאל להסית ולהדיח. אם כן, זה מתחיל בעולם הפרטי, זה עובר לעולם הלאומי, זה מופיע בכל העולם כולו, ואפילו זה מתחיל בעצם בשורש הפנימי של העולמות הרוחניים, ששם בעצם שורש המאבק. טוב, אם כן, כנגד הכוח הכללי הנקרא שר ישראל, הוא כוח הקדושה הכללית של ישראל, יש כוח כללי הממונה לרע, הוא סמאל שרו של עשיו, הנוטה לצד שמאל להסית ולהדיח, כי אחר שאין קיום לעשיו, אלא כשישראל חוטאים, כלומר, היות ויעקב, כפי שהובטח בברכה, על ידי יצחק, יכול להכניע ולנהל ולקדש ולהאיר את עשיו, כך חס ושלום, עשיו יכול להכניע את ישראל, אם אנחנו לא הולכים בדרך הנכונה. אבל מתי יהיה קיום לעשיו? כשישראל הוא לא ישראל. לכן, אומר המלבי, כי אחר שאין קיום לעשיו אלא כשישראל חוטאים, השר שלו, שהוא קיומו והצלחתו של עשיו, זה כל מגמתו, להדיח את ישראל מתורתם ועבודתם. אם כן, עשיו יכניע את יעקב על ידי זה שיעקב לא יהיה יעקב. כשיעקב לא יהיה יעקב, ממילא יופיע עשיו. כשלא תופיע הצורה המנהגת את החומר, ממילא יופיע חומר. כשלא יופיע שרו של יעקב, ממילא יופיע שרו של עשיו. אבל אם יופיע שרו של יעקב, אין כוח לשרו של עשיו לשלוט. אם יופיע ערך הרוחני באדם, אין כוח לכוח הגשמי להופיע בו ולנהל את החיים שלו. מה בעצם התגלה במהלך הזה, במאבק הזה שבין יעקב לאותו איש, שחזל אמרו עליו שרו של עשיו? שימו לב. אנחנו מתחילים להיכנס יותר מדויק לדברים. ובזה הראו לו פה נבואה מוחשת ליעקב, שטרם קרב יעקב אל עשיו. אם ללחום, אם להשלים איתו, כלומר, האם להילחם בעשיו, ואז לנצח את העשוויות הזאת, או האם חס ושלום להשלים עם עשיו, כלומר, להיכנע לו, הראו לו ליעקב, שטרם קרב יעקב אל עשיו, אם ללחום, אם להשלים איתו, היה לו מלחמה עם השר שלו. מי זה השר של עשיו? השר של עשיו זה לא איזה כוח רוחני עליון, מנותק מהמציאות של יעקב. אלא, אומר המלבים, וכאן החידוש הגדול, האמת זה הפשט, אלא, היה לו מלחמה עם השר שלו, כלומר, היינו עם היצר הרע הפרטי שבגופו. המלחמה נגד שרו של עשיו היא המלחמה שבתוך יעקב בעצמו. תכף נראה איך המלבים מפשט את הדברים. יעקב אבינו נלחם בתוכו עם שני הכוחות שבו. תכף נראה מה זה ויוותר יעקב לבדו, הנה כבר מגיעים. אז היה לו מלחמה ליעקב עם השר שלו, של עשיו, שהוא בעצם הצד של היצר הרע שביעקב בעצמו. היינו עם היצר הרע הפרטי שבגופו, עם כוחות החומר הטבעים שביעקב עצמו. וגם מכוח זה, עם היצר הכולל, עם היצר הרע הכולל שהוא סמאל, או שמאל, הכללי, שר האומה רוצה להחתי זרע יעקב ואומתו בכלל. והמלאך ההוא לבש צורה גשמית, על ידי שנתגלה המלאך בצורת אדם, והיווה כמו בפועל ממש לא בחלום, כי לא היה צולע ליריחו, נראה בהמשך מה המשמעות. וכאן אנחנו מגיעים לנקודה שלנו. הוא בא הסיפור ללמד אותנו. מה זה ויוותר יעקב לבדו? תראו איזה פשט. היינו שיעקב הכין את עצמו אז לנבואה. מי שזוכר, זוכר את שבוע שעבר, יעקב אבינו לא הכין את עצמו לנבואה. ולכן זכה רק לחלום, עם כל ארבעת החסרונות של החלום. כי הוא לא הכין את עצמו על פי ההכנות הנדרשות. אם כן, פרשת ויצב היה חלום. הפרשה הזאת, הנה יעקב אבינו רוצה לעלות קומה למדרגת נבואה. מה יעקב אבינו עשה? הוא בא הסיפור ויוותר יעקב לבדו, היינו שיעקב הכין את עצמו אז לנבואה. מה זאת אומרת? והכין את עצמו, אחרי שכנראה היה גיבור והיה עשיר והיה חכם, כמו שלמדנו בדרך לחזור לארץ ישראל, והכין את עצמו להפשיט את החומר מעליו. מה זאת אומרת להפשיט את החומר מעליו? לשים את החומר במקום המשני, במקום הנפעל, במקום שיש איזה עולם רוחני אלוהי שמאיר אותו. ותישאר נפשו לבדו מתבודדת עם האור העליון הרוחני, שבו שביעקב עצמו, כבר נסביר, שזה המליץ, זה לשון המליצה, במה שאמר ויוותר יעקב לבדו. מי זה הלבדו הזה שנשאר שם? אומר המל במין עכשיו ברור, שעיקר שם יעקב או משה וכדומה, לא נאמר על החומר, שהוא רק הלבוש של יעקב. כי עיקר שם יעקב הוא על יעקב הפנימי. מי זה יעקב הפנימי? שהוא נפשו ונשמתו, שזה יעקב העיקרי. כל אחד מאיתנו יש לו שם. עכשיו השם הזה בעצם הוא מבטא שני ממדים בו. הממד העצמי המהותי האלוהי הנשמתי, שהוא בעצם יעקב עצמו, והממד החיצוני הלבושי, שהוא מתחיל בגוף, בחומר, ואחרי זה ברכוש ובממון, כל מה שדיברנו שבוע שעבר, שזה בעצם הלבוש של יעקב. ויוותר יעקב לבדו, זה אומר שיעקב אבינו, אם אפשר לומר את זה כך, הפשיט מעצמו, סילק מעצמו את הממד החומרי שיכול להפריע לו לגלות את היעקב העיקרי שבו. אם כן, ויוותר יעקב לבדו, יעקב נותר עם היעקביות האלוהית, הנשמתית, העצמית שלו, שהוא יעקב באמת, שהוא היעקב האמיתי. זה ויוותר יעקב לבדו. לא שהוא נשאר לבדו מכל המשפחה שהוא העביר, והוא נשאר לבדו בצד השני של הנער. אלא ויוותר יעקב לבדו, שעיקר שם יעקב או משה וכדומה, לא נאמר על החומר, החל בגופו, המשך בכלכלתו וכו' של האדם, כמו שדיברנו שבוע שעבר. שכל זה הוא רק הלבוש של יעקב. כי עיקר שם יעקב הוא על יעקב הפנימי, שהוא נפשו ונשמתו, שזה יעקב העיקרי. רוצה לומר שנפשו של יעקב נותרה לבדה, נפשו כאן במובן של נשמתו, מופשט מן האישית, כלומר מן האישיות הנפשית שלו והחומר. אם כן, מה שבעצם קרה פה במעמד הזה, זה בעצם איזה מין מציאות שיעקב אבינו פשט מעצמו את המציאות החומרית, את האגו, את הגוף, את כל משהו פרטי, את כל משהו חומרי, ובעצם מה שכרגע בעצם יוצא לפועל, זה הצד המהותי, זה הצד העצמי, זה הצד האלוהי, הצד הרוחני, הצד האינסופי שבו. ויוותר יעקב לבדו. זה הלבדו. ויאבק איש אמו. מי זה האיש הזה? זה בכלל לא עשיו. האיש הזה זה אותו הלבוש של יעקב בעצמו. יעקב בעצמו נאבק עם עצמו. רבותיי, למה אנחנו מתפלספים? המאבק הזה של יעקב הפנימי עם יעקב החיצוני, הוא המאבק של כל אחד מאיתנו. כל החיים. חז"ל יקראו לזה יצר הרע, יצר הטוב, יצר הרע. יקראו לזה נפש אלוהית, נפש בהמית. יקראו לזה נשמת חיים מול עפר מן האדמה. יקראו לזה צורה מול חומר. יקראו לזה יעקב מול עשיו. אבל זה לא עשיו מבחוץ. זה עשיו שמבפנים. אם כן, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש אמו. האיש הזה, לכן חז"ל, לכן התורה לא אמרה שמדובר על מלאך, ולכן התורה לא אמרה שמדובר בכלל על עשיו. חז"ל אמרו שרו של עשיו, אבל מה חז"ל התכוונו שאמרו שרו של עשיו? זה לא שיש איזה מעופף שר של עשיו בא להיאבק ביעקב, אלא השר של עשיו זה בעצם ביטוי כשהכוח החומרי של יעקב מתגבר, ממילא מופיע שרו של עשיו. זה לא שני ממדים אחרים. כשהכוח החומרי של יעקב מתגבר מעבר לכוח הרוחני הצורתי שלו, כשהצד התפל של יעקב מתחיל לנהל את הצד המהותי של יעקב, זה נקרא עשיו. זה נקרא שרו של עשיו. זה עשיו בעצמו. עוד פעם, המשפט האחרון. שורה האחרונה בעמודה הימנית למטה. יעקב הכין את עצמו אז לנבואה, והכין את עצמו להפשיט את החומר מעליו, כלומר לשים את החומר בפרופורציות הנכונות שלו. ותישאר נפשו, כלומר נשמתו, לבדו, מתבודדת עם האור העליון הרוחני. שזה המליץ, זה המליץ, זאת המליצה של התורה, במה שאמר ויוותר יעקב לבדו. שעיקר שם יעקב או משה וכדומה, לא נאמר על החומר, שהוא רק הלבות של יעקב. כי עיקר שם יעקב הוא על יעקב הפנימי, שהוא נפשו ונשמתו, שזה יעקב העיקרי. רוצה לומר שנפשו של יעקב נותרה לבדה, מופשט מן האישית והחומר. אבל על ידי שניתן רשות ליצר הרע להחטיאו, מי זה בדיוק נאבק איתו, מי זה האיש הזה? יתאבק איש עמו. מי זה האיש? זה הצד החיצוני של יעקב בעצמו. זה הצד הגופני שלו. זה הצד החומרי שלו. זה הצד הפרטי שלו. שכוח גופי ואישי, היינו כוחות החומריים של יעקב בעצמו, נאבקו עם יעקב. שהוא יעקב העצמי, שהוא כוחותיו הנפשיים. כלומר, הצד הפנימי האלוקי הנשמתי שבו. ולא הניחו, הכוחות החומריים האלה לא אפשרו ליעקב, להיות רק היעקב העיקרי, רק היעקב האלוהי. ולא הניחו שיתפשט מן החומר, ויהיה לבדו מופשט מן האיש שלו. מן האיש, כלומר, ממעטפת החומרית החיצונית שלו. כי האיש והחומר שלו, של יעקב בעצמו, רצה, אחז בו ורצה להתגבר עליו. תראו איזה יופי. וחז"ל אמרו, דרשה מוזרה קצת של חז"ל, ככל שיותר מוזרה זה מראה שיותר עמוקה ויותר פנימית, וכנראה יותר נוגעת במהות של הדברים, שאם אנחנו לא יורדים לרדת לעומק הדרשה, אז לא הבנו כנראה את העיקרון. וחז"ל אמרו, מלמד שהמאבק הזה שהיה פה בין יעקב לבין האיש, העלו אבק מרגלותם ויאבק, כלומר מהאבק שהיה בתחתית שלהם, ברגליים שלהם, עד כיסא הכבוד. כלומר, המאבק היה מהרגל עד כיסא הכבוד. מה חז"ל רצו להגיד? שאם היינו עכשיו מצלמים במצלמה, היינו רואים אבק עולה מהרגליים עד כיסא הכבוד? איזה מין שובל אבק כזה? אלא, הצד של הרגליים זה הצד הטבעי, החומרי, האנושי של יעקב. והצד של כיסא הכבוד זה הצד האלוקי, הרוחני, הפנימי של יעקב. ועלה אבק, עלה היה ויכוח בין הרגל לבין כיסא הכבוד של יעקב בעצמו. מי פה מנהל את המערכת שנקראת יעקב? האם יש שמנהל זה הצד של כיסא הכבוד שביעקב? או הצד שמנהל זה הצד של הרגליים של יעקב? דרך אגב, זה עומק הפשט, מופיע באחד מהפרשנים. הווה מתאבק באפר רגליהם של תלמידי חכמים. מה זאת אומרת? צריך להיאבק בצד התחתון הרגלי, שהוא הצד השולי, הצד התפל של תלמיד חכם. כי הוא לא באמת התלמיד חכם. הוא לא באמת האדם בעצמו. וזה מה שחזל אמור, מלמד שאלו אבק מרגלותם עד כיסא הכבוד. היינו, שהיה מלחמה הפנימית הזאת, עד שורשי אמונתו, שרצה להעבירו יעקב החיצוני, רצה להעבירו משורשי האמונה של יעקב הפנימי. אז אם כן, עם מי יעקב נאבק? עם עצמו. אז בעצם, מה התורה רוצה ללמד בזה? מה אתה מתרגש מעשיו? עשיו הוא לא פונקציה. עשיו הוא לא מציאות. אם אתה תהיה אתה, ממילא לא יהיה מקום לעשיו. תרגום אונקילוס לחדשות של אתמול ושל מחר, כולל של היום, שלא שמעתי אותם דרך אגב. אם אנחנו נהיה אנחנו, אז מי היא אדום? מי הוא עשיו? מי הוא נשיא ארצות הברית? שיגיד לנו הקפאה לעוד 3 חודשים. ביהודה ושומרון. אנחנו כל הזמן מציירים כאילו יש איזה שרו של עשיו, איזה מלאך של עשיו, איזה כוח של עשיו, שאנחנו, עם ישראל החלש הקטן, לא יכול להתמודד איתו. זה הכל דמיון, זה הכל וירטואלי, מצד האמת של התורה. אנחנו יוצרים את המציאות של שרו של עשיו, על ידי שהצד החיצוני היעקבי משתלט על הצד הפנימי היעקבי. כל כך פשוט וכל כך מסובך. ריבונו של עולם. עשיו זאת לא מציאות. עשיו זה היעדר מציאות של יעקב. היצר הרע הוא לא מציאות. הוא פשוט היעדר מציאות של יצר הטוב. החושך הוא לא מציאות. הוא פשוט היעדר מציאות של אור. זה כמו הילדים, באנו חושך לגרש, נכון? אז הם באים עם המקלות, למסיבת חנוכה. באנו חושך לגרש. לא תצליח לגרש את החושך עם מקל. פשוט, יש פתרון פשוט. להדליק נר אחד קטן. הילק את האור, נעלם החושך. זה כמו אחד שואל, תגיד, היום שאל אותי פלוני, תגיד, אני אומר את זה בשפה שלי, אבל זה משהו שאל, אני מלא נחשים ועקרבים. אתה יודע כמה נחשים ועקרבים יש לי? יש בתוכי? תגיד, מה אתה מציע? מה עושים? אמרתי, תשמע, אני לא יודע מה לענות לך, כי אני יודע דבר אחד. לא יודע אם אני יודע, אבל נראה לי סברה דבר אחד. הבור ריק אין בו מים. נחשים ועקרבים יש בו. יפה. עכשיו, איך אני מסלק את הנחשים והעקרבים מהבור? אפשרות אחת, מביא חכה, מנסה לדוג את הנחשים ואת העקרבים. בואו נראה מי יצליח. לך תרדוף אחרי נחש. לך תרדוף אחרי עקרב. אפשרות שנייה, כמו שאמרו פה בצדק, פשוט, למלא את הבור מים. ממילא נחשים והעקרבים יברחו, בתנאי שהם לא נחשים והעקרבי מים. כן, על זה מדובר. לא צריך לדוג בחכה את הרע. פשוט צריך לגלות את הטוב. לא צריך להגיד ולחשוב כמה אמריקה חזקה. צריך פשוט להגיד ולחשוב ולעשות כמה עם ישראל חזק. זהו, זה כל כך פשוט, ריבונו של עולם, אז למה זה כל כך מסובך? אם כן, כשחזל אמרו שיעקב אבינו נאבק בשרו של עשיו, חכמים בעצם רצו להגיד שיעקב נאבק בצד החיצוני של עצמו, שהוא בעצם העשיו שמשתלט עליו. אם כן, זה לא מאבק חיצוני, זה מאבק פנימי. לכן, כידוע, דברי רש"י המפורסמים, דברי הרב חרל"פ, על דברי רש"י המפורסמים, אמר רבי יצחק, רש"י הראשון על התורה, אמר רבי יצחק, נכון, בואו נקרא, נהיה מדויקים. אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, ומה הטעם שהיא מצווה ראשונה, ומה הטעם פתח בבראשית וכולי, משום כוח מעשיו הגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים, שאם יאמרו אומות העולם לישראל, הסתים אתם שכשתם ארצות שבעה גויים. הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, וברא נתנה לאשר אשר בעינה, ברצון נתנה להם, ברצון נתנה נטלה מהם ונתנה לנו. מדייק הרב חרל"פ שאתמול האזכרה שלו, ההילולה שלו. אומר הפסוק בתהילים קי"א, כוח מעשיו הגיד לעמו. לא כוח מעשיו יגיד לעמים. אנחנו לא צריכים להגיד לעמים שארץ ישראל שלנו. אנחנו צריכים להגיד לעצמנו שארץ ישראל שלנו. נגיד לעצמנו, העמים יקשיבו. נהיה יעקב הפנימי ולא יעקב החיצוני, אז אין מקום לעשיו. סליחה שאני אומר, זה כמו אחד שיוצא למלחמה, שורך חיצים בכלל לא לכיוון. הוא צייר איזושהי מציאות וירטואלית שנקראת עשיו, כל מיני הוא נבק בעשיו, עשיו, עשיו, עשיו. עזוב עכשיו את עשיו, מה יש לך מעשיו? תתעסק עם עצמך. אם אתה יודע לזהות שהמאבק האמיתי זה המאבק בין יעקב הפנימי ליעקב החיצוני, ואם אתה תשליט את היעקב הפנימי לחיצוני, ממילא לא יהיה עשיו, אז אתה תפסיק להתעסק עם עשיו כל הזמן. תפסיק להגיד, אני חוזר שוב, תפסיק להגיד אמריקה חזקה, תגיד עם ישראל חזק. עם ישראל חזק, ממילא אמריקה ביחס אליך חלשה. תפסיק להגיד כוח מעשיו יגיד לעמים. תגיד כוח מעשיו יגיד לעמו. דייק הרב חרל"פ, אם אנחנו נגיד לעצמנו, ממילא אומות העולם יקבלו את זה. לכן כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, לא יגיד לעמים. נחזור שוב למלבי. אבל לא יכול לו, כי יעקב, כלומר אותו הכוח החיצוני, שרצה חס ושלום להשתלט על הכוח הפנימי העצמי, אבל לא יכול לו. כי יעקב שהוא נפשו ונשמתו, התגבר בכוח עצום על חומרו ואיש שלו, כלומר של יעקב בעצמו, כי זאת הצורה. ויגע בכף ירחו. כלומר, יש איזשהו מקום אחד שבו החומר כן יכול להשתלט על הצורה. או לעכב את הצורה. או לזהם את הצורה. או לפגוע בצורה. מהו הכוח הזה? אבל לא יכול לו, כי יעקב שהוא נפשו ונשמתו התגבר בכוח עצום על חומו ואיש שלו, והיגע בכף ירחו, שהגם שיעקב התפשט לגמרי מן גופו, עדיין נשאר לו דיבוק עם גופו וחומרו במקום אחד, שהוא במקום גיד הנשה. יש דעות שונות מהו גיד הנשה. לפי המלבים, על פי חז"ל, ששם אי אפשר לבטל החומר לגמרי, כי צריך לקיום אמין. גיד הנשה זה אותו יצר החיים. אם כן, עשיו יודע שהצורה, כלומר, היעקב החיצוני, יודע שהוא לא יכול לפגוע ביעקב הפנימי, אז איפה הוא תופס אותו? ומה שחייב להופיע גם בצד החיצוני, כדי שיהיו חיים בעולם. יצר החיות. עכשיו זה מופיע. אז אם כן, המאבק היותר גדול שבין יעקב הפנימי ליעקב החיצוני, זה יצר הקיום, יצר החיים. שחזל ידעו שאם יבטלו את היצר הזה, אין קיום לעולם, אין חיים יותר. שם מקור הבעיה. אבל אנחנו לא נתמקד בנקודה הזאת. אומר המלבים, וההוראה שיש לנבואה זו על יעקב הכללי, כלומר לא יעקב הפרטי, אלא כלל ישראל, היינו, דהיינו האומה הכללית, הראו לו, פשוט, ששרו של עשיו ייאבק באומת ישראל בדבר אחד, להדיחם מתורתם ואמונתם. ולכן המאבק מול יוון הוא המאבק. כשנכנסו יוונים להיכל, תימו כל השמנים. הם רצו להיכנס לקודש הישראלי פנימה, הם רצו להיכנס ליעקב הפנימי, הם נכנסו לקודש הקודשים והעמידו צלם בהיכל. זה המאבק איתם. ויעקב שהוא האומה, האומה הישראלית, נותרה לבדה, ויוותר יעקב לבדו. לפעמים אנחנו שומרים על הצורה שלנו, מופיעים את הצורה שלנו, ובזה אנחנו מסוגלים להיאבק ביעקב החיצוני שהוא בעצם עשיו, כפי שהתלבש אחר כך בלבוש העשיוי. אבל אחר כך הצליח קצת לגעת. נגע בכף ירחו, שבדורו של שמד בימי קדם, הדיח הבנים מתורת השם. הייתי עושה פה רגע איזה פוס קטן, קופץ לפסקה קצרה באורות, אבל מאוד חשובה. מקום מספר 4. תראו מה אומר הרב. אם לא הייתי קורא ברב, אולי לא היינו חושבים שזה דברי הרב, אבל הנה, זה הרב. אומר הרב, אורות ישראל, פרק ז', פסקה י' ז'. אי אפשר לנו לדבר על דבר תחייה לאומית כללית, אי אפשר לדבר על גאולה כלל ישראלית ברמה הציונית, אם לא נדבר בעניין תחייה פרטית של כל נשמה ונשמה בפני עצמה. מה שייתן כוח לאומי לעשיו שבכל הדורות להתגבר עלינו, זה שיעקב הצורני, כלומר הצורה של יעקב, יעקב העיקרי, יעקב האלוהי, יעקב הפנימי, של כל אחד מאיתנו כפרט, לא יוצא עדיין אל הפועל. כשיעקב החומרי מתגבר על יעקב הצורני, כלומר שיעקב הטבעי מתגבר על יעקב האלוהי, כלומר שהצד התפל מתגבר על הצד העיקרי, ממילא יופיע עשיו. אז מה שיעקב את הגאולה הכלל ישראלית, הגאולה הלאומית הכלל ישראלית, זה לא מאבקים בינלאומיים ברמה הפוליטית, ברמה הצבאית, ברמה הכלכלית. זה פשוט. האחריות שכל אחד מאיתנו לוקח על עצמו כפרט. אם כל אחד מאיתנו במאבק שבין יעקב העיקרי ליעקב החיצוני ישליט את יעקב העיקרי על היעקב החיצוני, ממילא לא יהיה עשיו. ממילא תופיע הגאולה הלאומית כשעשיו לא יתנגד לה. ולכן אומר הרב, משפט הזה הוא חשוב מאוד. אי אפשר לנו לדבר על דבר תחייה לאומית כללית, אם לא נדבר בעניין תחייה פרטית שכל נשמה ונשמה בפני עצמה. תראו, דברים נכתבו לפני 100 שנה, כאילו היום. ועל כן תחיית הנשמות של כל אחד מאיתנו באופן פרטי, בתללי תחייה אמיתית, תחיית ארץ ישראל, תורת ארץ ישראל, תורה כוללת, תורה שלמה, הרי היא חלק היותר מעכב בתכונה של התחייה הלאומית. בואו נגיד במילים של היום. אם אתה תראה שהציונות החילונית מגיעה לכביש ללא מוצא, תדע לך זה שעדיין לא כל יהודי חזר בתשובה. אני לא מתבייש להגיד את המשפט הזה בצורה הכי ברורה שאפשר להגיד אותו. אם אתה רואה שתנועות ימין פוליטיות של פעם נהפכו למרכז ועוד מעט שמאלה, תדע לך כי זה עדיין כי כל פרט עוד לא חזר בתשובה. כי יעקב הפרטי העיקרי עוד לא מתגלה על גבי יעקב הפרטי החיצוני. זאת הסיבה האמיתית. אין שרו של עשיו באמת, זה וירטואלי. אין עשיו באמת, זה וירטואלי. מה שבאמת יש, זה יעקב. וכל השאלה, האם יש לנהל פה את העניינים, זה היעקב העיקרי או היעקב החיצוני? במי זה תלוי? בכל אחד מאיתנו. אז זה לא תלוי בנשיא ארצות הברית, וזה לא תלוי בחרם של האום, וזה אפילו לא תלוי בפוליטיקה הישראלית או בראש הממשלה שלנו. ראש הממשלה שלנו הוא מראה של יעקב האלוהי העצמי שאמור להתגלות בכל אחד מאיתנו כפרט, וממילא יתגלה באומה, וממילא שרו של עשיו יצא לפנסיה. זהו, זה כל כך פשוט, ריבונו של עולם. אבל כנראה שזה לא כל כך פשוט, כי קיבלנו נקע. והמקום שבו פוגעים בנו, זה המקום שעליו אי אפשר לוותר. זה החומר שעליו אי אפשר לוותר. נכון שהצורה צריכה לנהל את החומר, אבל יש חומר שעליו אי אפשר לוותר. ובמקום הזה, בצניעות הישראלית, בקדושה הישראלית, איך הרב אומר בעניה? למה מצוות נר חנוכה, נר איש וביתו? למה זה קשור לבית דווקא? מדין דאורייתא, לא מדין דאורייתא, מעיקר דין דרבנן, כל המשפחה יוצאת כל השבוע, כלומר כל השמונה ימים האלה, בנר אחד, כל יום לכל המשפחה. מצוות נר חנוכה, נר איש וביתו. נר אחד לכולם. במקרה זאת מצווה שמוטלת על המשפחה. יש מהדרין, יש מהדרין מן המהדרין, בסדר. אבל למה זאת מצווה על המשפחה? אומר הרב, כי המאבק מול היוונים היה מאבק על קדושת החיים. על זה היה מאבק. פריצות או צניעות? קדושה או טומאה? למה הם אחזו דווקא בנקודה הזאת? למה דווקא בגיד אנשי, אם לפי הפירוש הזה הוא יצר הקיום של האדם, יצר החיים של האדם? כי על היצר הזה אתה לא יכול לוותר מבחינה חומרית. כי בלי זה אין חיים, בלי זה אין הדור הבא, אין המשכיות העולם. אין אנושות. חכמים מספרים בגמרא שחכמים יום אחד, אנשי כנסת הגדולה, עקרו את יצר הרעיות מן העולם. אומרת הגמרא, למחרת לא הטילה תרנגולת ביצה. אין קיום לעולם, אי אפשר ככה להמשיך את העולם. אז יצר הקיום הוא חשוב מאוד, אבל דווקא מפני שהוא חשוב, כאן הסכנה בו. כאן הסכנה גדולה מאוד. ולכן אני חוזר שוב לספר אורות, מקור 4. אי אפשר לנו לדבר על דבר תחייה לאומית כללית אם לא נדבר בעניין תחייה פרטית שכל נשמה הוא נשמה בפני עצמה. ועל כן תחיית הנשמות בתללי תחייה אמיתית, כל אדם במכון מאיר, כל בחור במכון מאיר, כל בחור במכון נורא, כל אדם ישראל שמשייך את עצמו לתורה, משליט את יעקב הפנימי שלו על יעקב החיצוני שלו, שידע שהוא מקדם את הגאולה. אז אני לא אומר שלא צריך להגיע לפוליטיקה, ואני לא אומר שלא צריך להגיע לתקשורת. צריך. אבל מצד האמת זה לא מתחיל שם. זאת תוצאה. תוצאה חשובה. צריך להתמקם במקומות המפתח, בעמדות המפתח, ולפעול משם. לא אמרנו שלא. אבל זה לא מתחיל משם. איך אומר המשפט המרגיז הזה? הכל מתחיל ונגמר בחינוך. זה נכון. בחינוך. האם מי שמנהל את אותנו כפרט וככלל, זה יעקב הפנימי או יעקב החיצוני, זה הכל. לכן החלק היותר מעכב את התכונה של התחייה הלאומית, את הציונות, זה שאין עדיין תחיית נשמות של כל פרט ופרט בפני עצמו בעם ישראל. עוד משפט אחד אם אפשר להוסיף רגע בפסקה הזאת. והדאגה הזאת על תחיית יעקב הפנימי, שינהל את יעקב החיצוני, וממילא עשיו יתמקם במקום שמגיע לו להתמקם, והוא לא בכלל יפריע לנו להופיע את הגאולה הפרטית והכללית של האנושות, של ההוויה וכו'. והדאגה הזאת של תחיית הנשמה, של כל פרט ופרט, היא מונחת עמוק, וגם בכלל כמובן, היא מונחת עמוק בלב הקדושים, המאמינים בתמימות לב, אשר לא נתקו כפות רגליהם, יסוד הקדושה, שאפשר באמת לנפוח נשמה. אפשר להיאבק עם האיש, עם החומר, שהוא החיצוני שבנו. אומר הרב, תראו מה אומר הרב, מדהים המשפט הבא. יש שני, אם אפשר לומר, ממדים היסטוריים בעת החדשה. אני לא היסטוריון, אבל נדמה לי שכל היסטוריון יסכים לדבר הזה. אם אתה תשאל את עצמך כהיסטוריון, מה הם שני הממדים, שתי המהפכות, היותר חשובות, היותר עקרוניות, נגיד ב-200 שנים האחרונות, ב-300 שנים האחרונות. יגידו לך שני דברים. א', המהפכה המדעית הטכנולוגית, זה המהפכה שקשורה לכלל האדם. ב', הציונות. הרי אתה רואה שכולם רבים עם עם ישראל. ברוך השם, משהו חזר לארץ ישראל יותר ממה שהיה פעם. אולי לא יותר, אבל לא פחות. אומר הרב, ובשני הממדים האלה, תחיית הציונות, שזה הלב של הכל, עם ישראל, ותחיית המדע, שזה ההופעה יותר כוללת, שזה האנושות בכלל, בשני הממדים האלה נשתכח שם אלוהים. נשתכח שם אלוהים. אין אלוהים באוניברסיטה ואין אלוהים בציונות. זה לא קיצוני כמו שאני מציג את זה כרגע. אבל לפחות האלוהי בהכרה, בידיעה וממילא בהכרעה מעשית, לא הוא שמכריע שם את העניינים. עדיין. נכון, ראש ממשלתנו עדיין לא שואל את ריבונו של עולם מה להגיד לנשיא ארצות הברית בפגישה. נדמה לי שעוד לא שואל. טוב, אבל הוא היה בסיום של הרב שטיינזלץ, בסוף השס. אפילו למד אותו חברותה כמה פעמים. יפה מאוד. אבל זה עדיין מורכב. עוד לא סיימנו את המלאכה. אומר הרב, וזה נשתכח מכל העסקנים המפורסמים של תחיית האומה, כל מנהיגי הציונות העיונית והמעשית החילונית, לפני 100 שנה הדברים נכתבו, הם עדיין אקטואליים. כמו שנשתכחה דת אלוהים חיים מהחלק היותר גדול של העוסקים בטכניקה ובתחיות מעשיות של התרבות האנושית, מדע, טכנולוגיה. אומר הרב, וכמו שהתרבות המודרנית בכללה, כלל האדם, כלל המדע, כלל הטכנולוגיה, כלל האדם המשתמש במדע ובטכנולוגיה, וכמו שהתרבות המודרנית בכללה, היא סובלת מחשקים באין שיעור מצד המחלה של שכחת השם. איך היה האינטרנט, רק כדוגמה נראה, שזה פאר היצירה של הטכנולוגיה והמדע האנושי, איך היה האינטרנט נראה אם היה בו שם אלוהים? אם שם אלוהים היה מנהל את כל מה שקורה באינטרנט. היה ערוץ מהיר. ועוד כמה דברים חשובים לתיקון העולם. אבל לצערנו הרב יש עוד כמה אתרים חוץ מזה. אומר הרב, וכמו שהתרבות המודרנית בכללה, היא סובלת מחשקים באין שיעור מצד המחלה של שכחת השם, ככה סובלת מזה גם כן התחייה הלאומית. את זה הרב כתב, כשהתחייה הלאומית ותחיית המדע והטכנולוגיה היו בשיא פריחתם. אף אחד לא שיער שהציונות תגיע לכבישים ללא מוצא כאלה. שהטכנולוגיה, המדע והטכנולוגיה האנושית יביאו את האדם להישגים מופלאים, אבל גם לאפשרות להחריב את העולם בעצמם, על ידי כל ההישגים המופלאים האלה. אחרי מה שהרב אולי כתב לפני 100 שנה היה נראה כאיזה חלום רחוק, אבל היום זה פשוט מציאות, זאת עובדה. הנה, יש עם שלם על פני כדור הארץ שבונה פצצות להחריב את העולם. בלי דרשות, כפשוטו, ממש. וכל זה מאיפה נובע? משכחת שם אלוהים באמת. אומר הרב, אז מי הם החלוצים של הדור הזה, של הדורות האלה? החלוצים זה לא רק אלה שמייבשים את הביצות. ולא רק אלה שמקימים יישובים, שכל זה חשוב מאוד. אלא החלוצים של התחייה באמת, הם יודעים ששורש המאבק זה לא מול עשיו. שורש המאבק זה מול עצמנו. שורש המאבק זה יעקב הפנימי מול יעקב החיצוני. שורש המאבק זה התחייה של הנשמה האלוהית באדם הפרטי, הישראלי, ממילא בציונות, ממילא במדע. להכניס שם השם לציונות, להכניס שם השם לאוניברסיטה. זהו. וזה הכל תלוי. לכן החלוצים של התחייה באמת מוכרחים הם לעסוק באלו שתי עבודות ביחד. מצד אחד, תחייתו של השכל האלוהי בתוך המדע המעשי לכל מחלקותיו, השכל האלוהי שיתגלה במציאות המדעית הטכנולוגית, ומצד שני הוא תחייתה של הנשמה האלוהית, מעניין ההבדל כאן מהשכל הנשמה, הוא תחייתה של הנשמה האלוהית בתוך התחייה הלאומית לכל מערכותיה המעשיות. בזה הכל תלוי. אבל זה מורכב. נפגענו. כמו שאומרת התורה, וירא כי לא יכול לו, כלומר סוף סוף יעקב הפנימי הוא מתגבר על היעקב החיצוני, אבל אנחנו כן נפגעים. וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו, ותקע כף ירח יעקב ויאבקו עמו. אם כן, אנחנו קצת נפגעים במקום שבו כנראה עדיין אנחנו צריכים את החומר כדי להמשיך את החיים. ואז, אם אני חוזר רגע לפסוקים שלנו כאן מקוצר המקום, דילגנו כמה פסוקים. ואז ויאמר, מבקש המלאך מיעקב, שהוא בעצם הצד התפל של יעקב בעצמו, הצד החיצוני שלו, ויאמר שלחני כי עלה השחר. מה זה השלחני הזה כי עלה השחר? ויאמר שלחני, סיפר, אומר המלבים, חזרנו למלבים, סיפר לפי המראה שלא נתן לו רשות לנסותו וללחום איתו רק עד עלות השחר וסוף הלילה. כלומר, יהיה סוף למאבק הזה. יהיה סוף לפגיעה שיעקב יכול להיפגע מהצד החיצוני שלו, וממילא יש מקום לעשיו להופיע. מה זה אותו עלות השחר? מה זה אותו הלילה? שלחני כי עלה השחר. מה זה השלחני הזה? מה זה עלה השחר? ויאמר, לא אשלחך, אומר יעקב הפנימי ליעקב החיצוני, אני לא אשלח אותך, כי אם ברכתני. ויאמר אליו, מה שמך? מה זאת השאלה הזאת? מה זה מה שמך? ויאמר יעקב, איזה יעקב? הפנימי או החיצוני? ויאמר, לא יעקב יאמר עוד שמך, כי אם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. מה זה כל הפסוקים האלה? תראו מה אומר המדמי, ממש עכשיו פשט ממש. סיפר לפי המראה שלא ניתן לו רשות לנסותו וללחום איתו רק עד עלות השחר וסוף הלילה, ואז ביקש מיעקב שישלחו לדרכו. כלומר, החומר החיצוני, הצד החיצוני של יעקב, היעקב החיצוני מבקש מיעקב הפנימי, תן לי ללכת. הגיע הזמן שאני אלך. תכף יגיד המלבים, זה סוף ההיסטוריה, שכבר לחומר לא תהיה משמעות. ויעקב שאל ממנו שיברך אותו, אני יעקב הפנימי לא אתן לך יעקב החומרי ללכת. כי אם אני אתן לך ללכת רק שיעלה עמוד השחר, אתה יודע מה יקרה עד שיעלה עמוד השחר? אתה יעקב החומרי תנצח אותי. אתה יודע מה יקרה? יתעורר עשיו. אתה יודע מה יקרה כשיתעורר עשיו? תהיה שואה. גם תרבותית וגם חומרית לצרנו הרב. אני לא אתן לך ללכת עד שאתה תודה למשהו. עד שאתה תברך אותי. מה אתה תודה? מה תברך? אתה תודה שעוד לפני שיעלה השחר, יעקב הפנימי ינהל את יעקב החיצוני. אתה, היעקב החיצוני, האיש הזה, יעקב החיצוני בעצמך, זה אתה. אתה תודה, אתה בעצמך, יעקב החיצוני, תודה ליעקב הפנימי, שיעקב הפנימי ינהל אותו. אם אפשר לומר, זה מזכיר קצת את נבואת האזינו. ארנינו גויים עמו, קידם עבדיו יקום. ונקם השיב לצרה וכיפר אדמתו עמו. מי ירנן, מי ישבח את השם? הגויים בעצמם, ארנינו גויים עמו. את מי הם ישבחו? את עם ישראל. איך תופיע או איך יופיע השבח הזה? כי דם עבדיו יקום. הקדוש ברוך הוא ינקום את דמנו. במי הוא ינקום? בגויים בעצמם. אז הגויים ישבחו את השם ואת עם ישראל על ידי זה שהקדוש ברוך הוא ינקום בהם. ולפלאות. ארנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום. במי הוא ינקום? בהם, ונקם השיב לצריו. אותו דבר פה, יעקב החיצוני מברך את יעקב הפנימי, שיעקב הפנימי ינהל את יעקב החיצוני. זה מה שכתוב פה. עוד פעם פסוקים. ויאמר שלחני כי עלה השחר. הגיע הזמן, אומר יעקב החיצוני, שאני כבר לא אשפיע. יגיע מצב 6,000 שנות היסטוריה, תיפסקנה, תסתיימנה, תהיה מציאות רוחנית, אלוהית, לא נצטרך את יעקב החיצוני. אין כבר חומר, עולם הבא, תחיית המתים, משהו אחר, מציאות אחרת. אומר לו יעקב הפנימי, אני לא משלח אותך, רק שעולה עמוד השחר. עד שאתה לא תודה לי, שגם עוד לפני שיעלה עמוד השחר, היעקב הפנימי הוא זה שהשתלט על יעקב החיצוני, למרות שהוא יקבל נקע. נגע בכף ירחו. נאבק והוא צולע. בסדר. יהיה כאן איזה פגיעה. תהיה כאן איזה פגיעה. אבל באופן עקרוני, יעקב הפנימי הוא זה שנהל את יעקב החיצוני. עד שאתה, יעקב החיצוני, בעצמך לא מודה בזה, אני לא משלח אותך. ואז באמת הוא אומר לו, ואומר אליו, מה שמך? איך קוראים לך? תכף ניקע את כל זה ממד. לא אשלחך כי אם ברכתני. ואומר אליו, מה שמך? ואומר, יעקב. איזה יעקב? יעקב הפנימי. ויבטר יעקב לבדו. תראו מה אומר היעקב החיצוני ליעקב הפנימי. ואומר, לא יעקב יאמר עוד שמך. כי אם ישראל... יעקב זה עקב, זה הצד החיצוני יותר. אתה תיקרא ישראל. למה? כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. תכף יאמר המלבים. אלוהים זה היעקב הפנימי שלך. אנשים זה הצד של יעקב החיצוני שלך. אתה יודע לנהל שררה, לנהל שלטון. אתה יודע להשליט את האלוהי שלך על האישי שלך, על החומרי שלך. ותוכל, הנה, אתה עכשיו הוכחת לי במאבק הזה שאתה יכול. נכון שהייתה כאן איזה פגיעה, אבל הפגיעה החיצונית, הפגיעה היא זמנית. הפגיעה לא נובעת במהות, למרות כל הקלקולים וכל הנזקים שבדרך, כולל כל החדשות, כמו שאמרנו, של אתמול ושל מחר. זה מה שקרה פה, בואו נקרא את המלבי. עוד פעם, אני חוזר מההתחלה. ויום אשר לחני, סיפר לפי המראה שלא ניתן לו רשות לנסותו וללחום איתו רק עד עלות השחר וסוף הלילה, ואז ביקש מיעקב שישלחו לדרכו, ויעקב שאל ממנו שיברך אותו, מה זאת אומרת? היינו, שיסכים יעקב החיצוני, כלומר עשיו, על ברכת יעקב, שעשיו, כלומר יעקב החיצוני, יהיה לו לעבד, יהיה לו עבד. הוא יהיה המנוהל ולא המנהל. אחר שלא שלט בו להחתיאו, והכל כל יעקב ממילא, יש לומר, ידי עשיו, או יהיה לו, סליחה, והכל כל יעקב ממילא יהיה לו ידי עשיו. והייתה ברכתו, שלא ייקרא שמו יעקב, רק ישראל. מה זאת אומרת? כי גבר בכוח הצורי והנפשי שבו. כלומר, הכוח הפנימי, היעקב הפנימי, התגבר על היעקב החיצוני. וזה שאמר, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים. מה זאת אומרת? שיש בך כוח אלוהות מצד הנפש, שהיא חלק אלוה ממעל, זה היעקב הפנימי. וכוח אנושי ועם אנשים, זה יעקב החיצוני מצד החומר. כל יעקב וידי עשיו, ובזה ניצחת המלחמה. אם כן, יעקב החיצוני הודה ליעקב הפנימי, שבעצם יעקב הפנימי הוא זה שינהל את יעקב החיצוני, ממילא עשיו יוכל קצת לפגוע בגיד אנשה, אבל זה יהיה חיצוני. ורמז גם כן במה שנוגע ליעקב הפרטי, לא רק יעקב כלל ישראל מול יעקב, לא רק יעקב הפנימי, נקרא לזה האלוהי שבישראל הכללי, אל מול החומרי שבישראל הכללי, גם יעקב הפרטי, כל אחד מאיתנו. ורמז גם כן במה שנוגע ליעקב הפרטי, שמלחמה הזאת נמשך באדם כל הלילה. היינו כל זמן שהוא בעולם הזה שבו שולט חשכת החומר והלטה היה. אבל לעת יאיר השחר, שהוא בעת שישוב האדם אל עולם ההורה והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה, שאז חדלה המלחמה, כי אז תיפרד נפשו מגופו. אבל אי אפשר להסתפק בלהמתין עד שיעלה עמוד השחר. אלא תברך אותי פה בעולם הזה עכשיו. ואז ייקח ברכה גם מן החומר, הנה. יעקב הפנימי לקח ברכה מהיעקב החומרי, אשר עמד לשטן לו כל ימי חייו, שעל ידי שהייתה נפשו מוקבת בחומר וניצחה אותו, גדלה מעלתה על הנפשות השכנות בסתר עליון על המלאכים, כי שם אין להם מאבקים, אשר עדיין לא היו מלובשות בחומר ובגוף שהוא רק אלוהים. אבל אתה יעקב, שרית עם אלוהים ועם אנשים. כלומר שהיית מורכב מכוח אלוהי ואנושי, ותוכל עוד לפני שעלה השחר, עוד לפני שהאלוהים נפרד מהאנושי. גם ברמת כלל ישראל וגם ברמת פרט ישראל. ובנמשל על יעקב הכללי, שהוא האומה הכללית, כלומר כלל ישראל, הראו לו ששרו של עשיו לא יכול לו, אבל נגע בכף ירחו, ולא גבר עליו, אלא רק על זרעו. יהיו מצבים מסוימים שאנחנו ניפגע. וזה יהיה באחרית הימים. אבל אז יאיר השחר, ויכלה הלילה, כי באמת זאת רק פגיעה חיצונית, כי אז יבוא את הגאולה והאורה, ואז יבקש שרו של עשיו שישלחו כעל השחר, כי אז רוח התומה יעבור מן הארץ וכולם ישובו אל האמונה האמיתית, כי אנחנו גם הצלחנו עוד לפני עלות השחר לנצח את המאבק הזה. תראו מה אומר המלבי, על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד אנשים. מה זאת אומרת לא יוכלו את גיד אנשים? זה לא רק לא לאכול פיזית את גיד אנשים, אלא זה המפגש עם גיד אנשים הוא מפגש מורכב. מצד אחד אנחנו חייבים את כוח החיים, מצד שני זהירות גדולה. על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד אנשי. כי גיד אנשי הזה, זה בעצם המפתח ליעקב החומרי שמתגבר על יעקב הפנימי. וממילא יופיע עשיו. שאף יעקב שנפרד מכל גשמיותו, לא נפרד הגשמיות מגיד הזה. כי זה כוח החיים. ואם כן, גם גיד הבהמה, משחתו, מלשון השחתה, משחתו בו כוח הבהמי והתאווני שלא ייפרד משם. והאוכלו, לאו דווקא אוכלו, אלא עצם, זה, עצם הפגישה איתו, ידבק בו, ידבק בו כוח התאווה. לכן נאסר להם אכילת גיד אנשי, לזיכרון, כי צריכים להתפרד מכל תאווה של יעקב החיצוני, מכל תאווה ויצר, ולהיות קדושים לאלוהיהם. עוד טיפה, אי אפשר בהקשר הזה לא להזכיר את ספר החינוך, למרות שכאן יש קטע אחד מספר החינוך, אבל זה דברים ידועים מפורסמים, למדנו אותם פעם בשבט נבטים או משהו כזה, אבל כדאי לחזור על הדברים. למה אסור לאכול את גיד אנשי? על פי כל המלבי, אם אני חושב ספר החינוך מקבל תוקף אחר לגמרי. משורשי מצווה זו, מצווה ג', כדי שתהיה רמז לישראל, שאף על פי שיסבלו צרות רבות בגלויות מיד העמים ומיד בני עשיו, תרגום אונקלוס או תרגום מלבי, אף על פי שבמשך ההיסטוריה, גם ברמה הפרטית וגם ברמה הכלל ישראלית, היעקב החיצוני ינהל את היעקב הפנימי, ולכן יהיה מקום לסרו של עשיו לפגוע בנו. גם מבחינה תרבותית וגם מבחינה חומרית ממש. והכלי או האמצעי או הנושא שבו יעקב החיצוני יפגע ביעקב הפנימי ומלא יופיע עשיו, זה הצד הזה של הצניעות. זה הצד הזה של כוח החיים. ולא צריך לפרט על זה, הדברים לצערנו הרב מפורסמים. זה צרות רבות בגלויות מיד עמים, מיד בני עשיו. אז אף על פי שנסבול מזה ונקבל נקע, אם אפשר לומר באותו מקום, שיהיו בטוחים שלא יובדו. זה לא חס ושלום נוקאוט. כלומר, תהיה כאן השתלטות היסטורית של יעקב החיצוני אל יעקב הפנימי. כי הצד החיצוני של עצם החיים הוא חייב לבוא לידי ביטוי. אבל זה יהיה חיצוני. זה לא יהיה מוחלט, זה לא ייגע בשורש, זה לא ייגע בפנימיות. אז גם אם יהיו הרבה נזקים בדרך, בסופו של דבר, כמו שאומר הכתוב, אם נקרא רגע, אולי כאן בפסוקים זה לא מופיע, נקרא אצלנו, ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל, והוא צולע לירחו. אם כן, מצד אחד הוא צולע, מצד שני זורחת השמש. אומר ספר החינוך, עוד פעם, משורשי מצווה זו כדי שתהיה רמז לישראל שאף על פי שיסבלו צרות רבות בגלויות מיד עמים ומיד בני עשיו, כי יעקב הפנימי לא ניהל את היעקב החיצוני, ובפרט באותו נושא שדיברנו עליו, שיהיו בטוחים שלא יובדו, אלא לעולם יעמוד זרם ושמם. גם במבט הכלל ישראלי, אנחנו צריכים להיות בטוחים באמונה הזאת, שיעקב הפנימי הישראלי ינהל את יעקב החיצוני הישראלי, וגם כל אחד מאיתנו באופן אישי. יעקב הפנימי שלנו ינהל את יעקב החיצוני שלנו. עשיו, גם אם תהיה לו נגיעה פה ושם, וגם אם יעשה לנו קצת נקעים בירך, בגיד הנשה, זה חיצוני. זה לא מוחלט. זה לא קבוע, זה לא עצמי, זה מזדמן, זה חולף. בסוף תזרח השמש ונרפא. אז אף על פי שיסבלו צרות רבות בגלויות מיד עמים ומיד בני עשיו, שיהיו בטוחים שלא יובדו, אלא לעולם יעמוד זרם ושמם, ברמת הכלל, ברמת הפרט. ויבוא להם גואל ויגלה מיצר, כן יזרח לנו, יש כאן קטע שדילגנו מקוצר המקום, כן יזרח לנו השמש של משיח, וירפאנו מצערנו ויגלנו, אמן במהרה בימינו. אם כן, מה נאחל לעצמנו? את הכותרת. ויוותר יעקב לבדו. לא נשכח שויאבק איש עמו. אבל לא נשכח שהאיש הזה הוא לא חיצוני, האיש הזה זה הצד החיצוני של יעקב, ולא עשיו. ולא נשכח שהצד החיצוני של יעקב הודה לצד הפנימי של יעקב, שהוא זה שינהל פה את העניינים, למרות שהצד החיצוני יכול לפגוע, ואז יצוץ לנו עשיו. לכן נתחזק גם ברמת הפרט, גם ברמת הכלל, ביעקב הפנימי שלנו, ממילא כל משהו מבחוץ נראה לנו עשיו, יקבל את הפרופורציות הנכונות, עד שבעזרת השם ייעלם לגמרי מהמציאות בגאולה שלמה. שעה בול. זה שיעור נורמלי, צד אחד בדף, שעה שיעור, הולכים לישון. באמת, זה נורמלי. עכשיו זה נורמלי.